היום השיעור שלנו יעסוק בהמשך לדיני והנהגות הדלקת הנרות, וכפי שאנחנו ביקשנו לעשות את זה באופן של כותרות והעניינים שקשורים לאותה כותרת, כדי שלא נתבלבל בריבוי הפרטים בנושא המיוחד הזה. אכן, הנהגות מיוחדות בעת ההדלקה. בנוגע לנתינת הצדקה, הרבי מרבה באגרות הקודש לעודד ולחזק בלשונו את מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב. הרבי כותב שיש סגולות חשובות בדבר הזה, להרבות בברכות השם יתברך את זה לתינת הצדקה, הדלקת הנרות, כפי שדיברנו בשיעור הקודם כבר, שזה עניין מיוחד שניתן לאישה עם כל העניינים הגדולים, שגם בפנים יש עניין, גם בניגל לתוירו. אז להרבות בברכה הצדקה הזאת של נשים בנות ישראל נוהגות מנהגן הטוב לתת לצדקה, זה מרבה את ברכות השם יתברך. הוא גם כותב שצריך להזיר ככל הדרוש את הנשים והבנות שמדליקות, שלא לטלטל חס ושלום את קופת הצדקה אחרי ההדלקה. לפעמים ככה שמים את הקופה על השולחן ונותנים את הצדקה, מדליקים נרות, ומרוב שמוטרדים וממהרים ועסוקים אפשר לשכוח, וככה לקחת את הקופה מהשולחן, שזה לא נעים שעל שולחן השבת נמצאת קופת צדקה, ולשים אותה בארון במקום. אז לא לשכוח שברגע שהדלקנו נרות קיבלנו שבת ועשו לטלטל, אז להסתדר באופן כזה שלא ייווצר מצב שחס ושלום יטלטלו את קופת הצדקה אחרי ההדלקה. זה בפרט נוגע, הרי כתב את זה לאלה שיוצאים למבצעים ומעודדים ומשפיעים על נשי ובנות ישראל שלא כל כך ידעו ולא כל כך נהגו במצווה החשובה הזאת שתדלק נרות שבת, אז לא לשכח לומר להם שנורא חשוב שתדליקו נרות שבת, עד כמה זה גיוולדיק נפלא, אבל אל תשכחו שאתם נותנו צדקה לפני ההדלקה, שאחרי ההדלקה קיבלתו שבת ולא יטלטלו את קופת הצדקה. אני זוכר שהייתי בהתוועדות שם, הרבי דיבר שהדלקת הנרות של הילדה הביאה ששמירת שבת בכל הבית. הרבי סיפר מה שאוהש הגיעה לידיעתו, והוא באמת שמי יודע שעוד כמה המון מקרים כאלה שלא כולם באים ומספרים שהדליקה נרות, ואחרי הדלקת נרות היא כבר כמובן לא הייתה מוכנה לעשות שיעורים בשבת כפי שנהגה תמיד, ואחרי כן זה ככה חלחל וחלחל עד שהמשפחה הפסיקה להדליק את הטלוויזיה בשבת, ועד שכל המשפחה עברה לשמירת שבת כהלכתה. תחינה בעת ההדלקה. יש מנהג ידוע שהמוגן אברום בשולחן ערוך, המוגן אברום מביא את המנהג הזה, שאנשים נוהגות שבאחרי הדלקת נרות או בשעת הדלקת נרות יש להם איזה נוסח של תחינה מסוימת שהן מתחננות ואומרות. יש אפילו בסידורים של ה... כל מנחה יש תחינה מיוחדת, ויש אפילו ספרים מיוחדים שקוראים לזה ספר התחינות לכל מיני עניינים, ויש תחינה לפני הדלקת נרות, וכפי שאמרתי המגן אברום מביא את זה. אבל אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, למרות שהוא מזכיר כמה דברים מביא מאותו מגן אברום שמזכיר את העניין הזה, הרי האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו בשולחן ערוך הרב מביא דברים שהמגן אברום כותב לפני כן ואחרי כן באותו מקום, מכל מקום משמיט את העניין הזה. אז הרבי שם לב לכך, והרבי כותב שלא שמעתי לא הן ולא לאו, כלומר לנהוג האם אנחנו נוהגים לומר תחינה או לא, לא שמעתי, הרבי לא קיבל הוראה בזה לא הן ולא לאו, ולא ראיתי בבית הרב תפילת בקשה להדלקת נרות. בבית הרב, כלומר אצל הרבי הקודם, הרבי לא ראה שישהו תחינה מיוחדת. התפילה כאמור במגן אברום זהובה, וגם השלה הקדוש בשם רבנו בחי כותב את זה. לכן הרבי מסיים לאותו רב ששואל על העניין שאשתו נוהגת למה איזה תחינה מיוחדת, האם להמשיך או לא, הרב אומר אל תתערב בזה, כי הרי יש מקורות מאוד חשובים לומר. מצד שני, לא ראינו שאנחנו אומרים תחינה, אבל אנשים מתפללות משתנת הלכה, כל אחד מה שיש לה ללב, זה זמן שאת רצון, וכמובן, אבל התחינה המיוחדת, נוסח תחינה מיוחד, אומר הרב שלא ראה שנוהגים ככה בבית הרב. אבל אם אישה נוהגת לה, אתה להמשיך ככה במנהג. עכשיו, הדלקה צריכה להיות בלשון השולחן ערוך, בסימן ריסטמר דלת, המדליק צריך שידליק כל כך עד שיוחס האור ברוב אותה חתיכת פתילה יוצאת מן הנר. כלומר, לא להדליק ולרוץ הלאה לנר השני ולשלישי ולהביא בעזרת השם יתברך משפחה גדלה ויש הרבה נרות, כל להקפיד להדליק כל כך, שוב אני חוזר על לשון אדמו"ר הזקן שמיוסד על דברי הפוסקים שקדמו לו, עד שיוחז האור, אור זה אש, כן, ברוב אותה חתיכת פתילה יוצאת מן הנר. מהנר זה ה... או זה הבית קיבול שבתוכה השמן שמתועצת פתילה, או שזה החומר הזה שהנרות שכיום, אבל יש פתילה שיוצאת ממנו, לא רק שזה נתפס ואני רץ הלאה, כן? רק שהאור יוחז ברוב אותה חתיכת פתילה יוצאת מן הנר. והדבר אנחנו בנוגע להנהגות המיוחדות, נוכחות הבעל בשעת ההדלקה, מן הדין אין חובה שהבעל יהיה נוכח בשעת ההדלקה, כך המשנה ברורה מתייחסת לזה, אבל בספרים נאמר שנהגו שהבעל לא עוזב את הבית בערב שבת עד שמסתיימת הדלקת הנרות עד האישה, כך מביא הליקוט המעריך, שזה ספר ידוע שמלקט מנהגים מכל מיני מקורות, אבל כמובן תלוי בנסיבות, אם בית הכנסת נמצא במרחק, וכדי שהבעל יספיק להגיע לבית הכנסת בזמן, אז הוא צריך לצאת מהבית לפני שהאישה הספיקה להדליק, או כל מיני סיבות אחרות שמאלצות את הבעל לצאת מוקדם מהבית, הוא לא צריך להמתין להדלקת הנרות, וכנראה אם אני לא טועה שהרבה לא היה בבית בית ההדלקה ל-770. כלומר שהזמן הדלקת נרות, אז הרבה לא הגיע ל-770 אחרי זמן הדלקת נרות, הרבה היה כבר שם מלפני כן. מדבר בשנים שהרבנית הייתה בבית, מדליקה נרות, והרבה היה ב-770. עד כמה כותרת חשובה מאוד שנעסוק בה עכשיו קצת בהרחבה, עד כמה ניתן להקדים ולהדליק נרות שבת, כמה מוקדם אפשר להדליק אותם. אנחנו לא מחכים לרגע האחרון כמובן, אנחנו מדליקים נרות מוקדם יותר, אבל עד כמה מוקדם אפשר. אז ככה, לפני פלג המנחה אי אפשר להדליק, כלומר אין להקדים ולהדליק את נרות השבת לפני זמן פלג המנחה. פלג המנחה כידוע זה שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, כן? מנחה קטנה זה שעתיים וחצי זמניות לפני השקיעה, פלאג זה חצי, פלאג המנחה זה שעה ורבע זמנית, וזמנית פירושו שאנחנו לוקחים את היום מהנצח המעבד השקיעה, מחלקים אותה ל-12 חלקים, וכל חלק כזה מכונה בשם שעה זמנית, שזה אומר במילים מעשיות שבחורף, שהיום בוא נניח מורכב רק מ-10 שעות, כן, שהיום מורכב מ-12 שעות, אז כל שעה זה 60 דקות. שהיום מורכב רק מ-10 שעות, אז כל שעה זה פחות. אפשר להוציא את המחשב ולבדוק, 50 דקות, 52 דקות, תלוי כל, לפי האורך של יום, ימים. עכשיו, כשאתם מדברים שעה ורבע זמני, ייתכן ששעה אחת זה כבר שעה ורבע, ייתכן אפילו שפחות משעה, תלוי כמה היום הוא קטן, בפרט במדינות הצפוניות, ששם היום ממש ממש קצר, אז הפלאג המנחה יכול להיות ממש זמן קצר. צריך לדעת שאם בטעות אפילו הדליקו לפני כן, צריך לחבות ולחזור ולהדליק לצורך השבת, זה נחשב אפילו ברכה לבטלה, חס ושלום. אם מישהי בטעות הדליקה את הנרות, מסתכלת על השעון, רואה שבעצם זה עדיין לפני פלג המנחה, צריך לכבוד ולהליק מחדש, וזה נחשב לברכה לבטלה. ואפילו אחרי פלג המנחה, כותב אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך של הרשו"ף, כפי שאנחנו רגילים להזכיר מדי פעם לאלה שמצטרפים לשיעורים, בפרט עכשיו שהשיעורים גם כן משודרים באופנים שונים לאנשים שלא נמצאים בשיעורים בקביעות, שאנחנו אומרים אדמו"ר הזקן, כי אנחנו נתפסים ללשונו הזהב של האדמו"ר הזקן, אבל זה מיוסד על דברי הפוסקים שקדמו לו, ובמידה ויש מחלוקת בפוסקים אנחנו מזכירים את זה. כל פנים אדמו"ר הזקן אומר שגם מי שמדליק אחרי פלג המנחה, לא להקדים להדליק בעוד היום גדול, לפי שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד השבת. כן, טוב, שייך אולי באמת לאותן מדינות שלבקיץ לפעמים הלילה הוא בעשר וחצי משהו כזה, והבוקר כבר הלילה הוא מאוד מאוד קצר. כן, במדינות הצפוניות ממש שעה וחצי, שעתיים וחצי גג לפעמים בקיץ. זה, אני הייתי במוסקבה באחד ההזדמנויות, אז בעשר וחצי הדלקת נרות בערב. כן, אז כזה יום, אז כל שעה זמנית זה כבר שעה גדולה, אז ככה יכול להיות שזה באמת היום גדול עדיין, ולא ניכר שהדלקת לכבוד שבת. או, אז חשוב מאוד, אני חשבתי זה, יש המעוררים להדליק נרות שבת מוקדם יותר, כן? אתם מכירים את זה? מעוררים ומפרסמים תוך סגולה לכל מיני דברים טובים, לקחת החלטה שנדליק נרות מוקדם יותר עוד לפני הזמן. אז אומרים, תדליקו נרות חצי שעה לפני הזמן. גם אצלי בבית שמעתי כבר את הדבר הזה, וצריך לדעת שזה יכול חס וחלילה להביא גם למכשול, כי פה בירושלים שהדלקת נרות זה 40 דקות לפני השקיעה, תוסיפו לזה חצי שעה, הגענו ל-70 דקות, כלומר שעה ו-10 דקות לפני השקיעה. זה טוב אולי לאמצע הקיץ, אבל בחורף זה ממש לפני פלג המנחה, כי פלג המנחה הכי ארוך זה שעה ו-15 דקות לפני השקיעה. אז כשהימים מתקפצים והשעות הזמניות הופכות להיות לקטנות יותר, אז שעה ו-10 דקות לפני השקיעה זה פירוש לפני זמן פלג המנחה. וכפי שכתוב פה, זה חס ושלום ברכה לבטלה, ואין כאן קבלת שבת, ואין כאן הדלקת נרות, שהשם ישמור מכל מכשול. אז צריך לדעת שלפעמים רוצים לעשות דברים נורא טובים ולהפוך את העולם לא, בעולם מתוקן יותר, וכך להפוך אותו חזר למסוכן, שם ישמור.
יש בתי כנסת שמתפללים
כבר לשבס בשעה 6 בקיץ,
לפי
הדור, אפשר להתפלל, אבל אי אפשר לקבל נרות שבת, אי אפשר להתקבל כבר לשבס לפני פלג המנחה, אי אפשר לקבל שבת לפני פלג המנחה, אבל זה רק שנגיע לדיני תפילת שבת. לפני פלג המנחה אי אפשר לקבל שבת. אז בואו נראה הלאה. אגב, אני רק להעיר שרב קיבי איגר מחדש שבשעת הדחק בדיעבד, אם הדליקו לכבוד שבת לפני פלג המנחה, יוצאים ידי חובה ולא צריך לכבות, וזה שהשולחן ערוך מדבר זה בנוגע למקרה מאוד מסוים, אבל כפי שאמרתי, אני מזכיר גם כן דעה אחרת, סתימת לשון אדמו"ר הזקן בשים רש סמר גימל סיבב, לא משמע ככה, הוא כותב ככה, תקשיבו. אם רוצה להדליק הנר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת באותה שעה סמוך להדלקה. הוא אומר, כרגע שהנר הזה שכתוב עליו, שגם בדיעבד לא יצא מדי חובה, מדובר כשהוא לא הדליק אותו לכבוד שבת. כן? אז כשהנר דלק לא לכבוד שבת, אז פוסק הרמוש צריך לכבוד ולהדליק, אבל אם הדליקו לכבוד שבת נרוש לכתחילה לא לעשות ככה, בשחתתך בדיעבד יצאו ידי חובה. אבל בדמור זה כן כתוב, אם הוא רוצה להדליק הנר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת באותה שעה סמוך להדלקה, כן? אז כמו שקבל על שבת לעלתה זה בסדר, ובלבד שמפלג המנחה הוא למעלה, שהוא שעה ורביעי הזמנית קודם הלילה, ומתענק הנר בעוד היום גדול ולא קיבל עליו שבת מיד, צריך לך באותו דבר. לצורך השבת. כל הלשונות של אדמו"ר הזקן זה שהדלקה מדובר של לכבוד שבת, ואף על פי כן זה לא עולה לה להדלקת שבת לנסף לפלג המנחה. אולי בשעת התחה גדולה כשנרצים לאסוף את הבית הבית בזמן פלג המנחה לשמור רב קיבייגר, הוא היה פוסק לא קטן רב קיבייגר, אבל צריך לדעת שבאדמו"ר הזקן כתוב שזה בכלל לא עובד העניין הזה. עכשיו אופן ההדלקה והברכה. אז כבר אמרנו מקודם שהנוסח של הברכה, איך נוסח הברכה, ואמרנו שצריך להדליק עד שתוחד האש ברוב הפתילה, והמנהג הוא לברך אחרי שכבר סיימו את הדלקת הנרות. למה מברכים כשמסיימים את הדלקת הנרות? כיוון שחוששים שמעצם הברכה כבר נחשבת למעין קבלת שבת שאסור להדליק אחריה. שהאישה אומרת שמדליקה נרות ברוך התקצת גדל של שבת קודש, כאילו בזה כבר מקבלת שאצלה כבר עכשיו אחרי הנר הראשון כבר, הרי יוצאים מדי חובה בנר אחד, אז היא כבר הדליקה את הנרות, היא קיבלה את השבת קודש וסטופ, אסור להדליק יותר. וכדי לא להיכנס לבעיה הזאת, המנהג הוא לברך שסיימו את הדלקת כל הנרות. וככה נשאלת השאלה, הרי כל ברכה צריכה להיות עובר לעשיית המצווה, כלומר לא מברכים אחרי עשיית המצווה, מברכים לפני שמקיימים את המצווה, חוץ מברכת התבילה שמברכים אותה אחרי התבילה, וזה מכיוון שבתבילת גר לא יכול להיות אחרת. הגר דובר גוי, כן? הוא הולך להתגייר. לפני התפילה מה אגיד? שקידשנו מצוותה וציוונו על התפילה, מי ציווה אותך? אתה גוי עדיין. אז הוא לא יכול לברך לפני כן, הוא חייב לברך אחרי כן. אז לכן גם בקעת התפילה של אישה, גם בקעת התפילה היא אחרי הקיום, אנחנו נוהגים לטבול עוד הפעם אחרי כן, פעם נוספת. לפחות. אז, אבל חוץ מזה יש כלל שכל מצברכה צריכה להיאמר סבד עובר לעשייתה לפני הקהל. אז איך אנחנו פה מברכים את הדלקת הנרות אחרי שסיימנו כבר את הדלקת כולם? אז לכן כתוב שנהגו אנשים שמניחות את ידן על העיניים מיד אחרי סיום הדלקה, וככה מחזיקה את הידיים עד לסיום הברכה, ואז היא מסירה את ידיה ונהנית מהאור, וזה נקרא עובר לעשייתה, כלומר להנאה מהנר הדלוק. כן, שכיוון שעיקר ההדלקה את הנרות זה להנות מהאור של הנר, ולכן כאשר היא מסיימת להדליק, מכסה את העיניים, מברך את הברכה, ושמסיימת היא מסירה את הידיים, ואז היא נהנית מהאור של הנרות, וזה העובר לעשייתה, עובר להנאה מהנר. שאלה, כאשר גבר מדליק, אז כתוב בקצועי ששולחון שגם אז הוא מברך אחרי ההדלקה, והוא מדייק את זה מלשון אדמו הזקן, שכתוב כשהבעל מדליק ידליק הבעל ויברך, ובאדמו הזקן כידוע כל מילה היא מדויקת, וכפי שמכונה לשונו הזהב, כמו בדברי הרמב"ם שמדייקים גם כן בסדר הדברים. וכיוון שאדמו"ר הזקן משתמש בסגנון ידליק הבעל ויברך, בעיקר מדויק שהברכה גם הבעל מברך אחרי ההדלקה. למה השאלה בכלל? אז כפי שנראה עוד מעט, שזה שבשעת ההדלקה מתקבל את השבת אוטומטית, זה רק אצל האישה. אצל הגבר שמדליק הוא לא מתקבל את השבת מיד בהדלקה, יש לו 10 דקות עדיין לקבל שבת. עוד פעם נראה את זה בהרחבה יותר, אני רק מזכיר את זה כדי להבין מה הייתה השאלה בכלל, מדוע שהבעל לא ינהג בדיוק כמו האישה. כיוון שהאישה, הסברנו למה היא חייבת בכל העניין, כיוון שברגע שהיא סיבה להדליק ברכת הברכה והדליק את הנר הראשון, כבר קיבלה שבת, ההדלקה גורמת אצל אז לכן היא מחכה עד שמסיימת את כל הנרות, אבל הבעל שלא מקבל שבת בהדלקה, יש לו עוד 10 דקות בשביל קבלת שבת, אז אולי הוא יכול לברך ואחר כך להדליק. ולכן מביא צייס השולחן מדיוק לשון אדמו"ר הזקן, שגם בהדלקה את הבעל הוא משתמש בסגנון ידליק הבעל ויברך. תפתח את זה באמת, אתה מבין.
אישה צריכה להתנכל על הנרות לפני התחינות? כדי שלא יהיה
עסק
בין הברכה לבין...
מה אמרת? לא הבנתי.
האישה צריכה להסתכל אחרי הברכה, מיד להסתכל על הנרות ליהנות מהם?
שמה את הברכה, היא מסירה את העיניים ומסתכלת, כדי שיהיה סמוך לברכה, כן? אחרי כן יכולה להמשיך להגיד תחינות, אבל היא לא יכולה חייבת להסיר, אז כשהיא פותחת פה אותה, כל אחת, כשהיא רוצה לעשות את זה, את הטכניקה, העיקר שהיא תהנה מהאור.
קודם, האישה לא יכולה
לדחות
קבלת שבת
10 דקות? נדבר על זה בהמשך, אמרתי, הזכרת צריך בדרך אגב, כדי להסביר מדוע היה סל כדאי, תך שבל אולי ינהג אחרת. את הנושא הזה, הדלקת נרות, האם מקבלים עד שבת או שאפשר לדחות אותה, אז נדבר עוד מעט בעזרת השם. עכשיו, לכתחילה צריך להיזהר לברך על הנרות שכבר נמצאות במקום האכילה, ועל שולחן האוכל, לא להדליק במקום אחר, אפילו באותו חדר, ואחר כך להביא לשולחן, למרות שיוצאים מדי חובה, אם זה נמצא באותו חדר יוצאים מדי חובה, אבל לכתחילה שכבר מונח על שולחן האוכל, כיוון שכפי שאמרנו בשיעור הקודם ברחבה יותר, שעיקר הדלקת נרות שבת הם הנרות שאוכלים לאורה ממעיקר המצווה, ולכן ראוי שהברכה תהיה עליהם כשהם מונחים במקום שהוא עיקר המצווה. אבל כאמור זה הנהגה של לכתחילה בדיעבד, שלא נהגה כנגיע מצד חובת ההדלקה, אבל לכתחילה צריך לדעת, צריך להתנהג בסדר של לכתחילה, שהנרות יהיו כאן על השולחן וכאן נדליק אותם. עכשיו שאלה נוספת, ידוע שבהדלקת הנר מקבלת האישה את השבת, מה מתחייב כתוצאה מהקבלה הזו? התשובה היא ככה, למרות שבהדלקת הנר האישה מקבלת השבת, אז זה בסיום הדלקת הנרות שדרכה להדליק, ואחרי כן היא אסורה כבר בכל איסורי השבת, כולל איסורי דרבנן, אבל מותר לה עדיין לומר לאחרים שעדיין לא קיבלו את השבת, שעשו עבור המלאכות בשבת, למרות שבשבת עצמה כאשר אדם חלה עליו קדושת השבת אסור לו לומר, גם למישהו אחר שמותר לו לחלל שבת כמו גוי, אסור לו לומר שיחלל שבת עבורו, אבל כאשר האישה קיבלה שבת מבעוד יום, והוא הדין גם גבר שקיבל שבת מבעוד יום מסיבה כלשהי, אז מותר לו להגיד לגבר אחר או למישהו אחר שעדיין לא קיבל את השבת שעשה עבורו כל מלאכה שהיא. זה בנוגע לעניין הזה, וכתוצאה מהדלקת הנרות, כיוון שהיא כבר יש לה קבלת שבת, אז כמו שאסור עליה מלאכות, אסור לה כבר אחרי הדלקה לאכול לפני קידוש. אז שמתי לב במקומות מסוימים, צריך להדגיש את העניין הזה, שמשום מה יש איזשהו חוסר ידיעה, אני לא יודע מאיפה זה בא, מאיפה חוסר ידיעה זה נובע, אבל עובדה שראיתי ככה, לא פעם אחת, שאז זה מקרה נקראו, רק יותר ממקרה אחד, שאחרי הדלקת הנרות, כל הזמן היו עסוקים נורא, ורצו ועשו, שבתות הקצרות האלה שנופלות עלינו בחורף ובפרט, אז אחרי הדלקת נרות, כשהמצב נרגע, נכנסים למטבח לתרום משהו, וצריך לדעת שלא. ברגע שקיבלתם שבת, הדלקתם נרות, קיבלתם שבת, קבלת שבת מחייבת איסורי מלאכה, ומחייבת לא לאכול לפני קידוש. בשולחן ערוך כתוב גם כן שהאישה תתפלל מנחה לפני הדלקה, כיוון שאחרי הדלקה אצלה כבר יום השבת ולא יכולה להתפלל תפילה של יום חול, ועד כדי כך שמידה והיא לא נהגה כך והדליקה נרות ועדיין התפללה מנחה, אז כתוב שגם הפוסקים כותבים שתתפלל פעמיים 18 במערב, כפי שדיברנו פעם בריחות כשעסקנו בלכות התפילה, שאדם שיפסיד תפילה, כלשהי, אם זה לא היה חס וחלילה במזיד, אז צריך להתפלל בתפילה הבאה, פעמיים 18, 18 הראשון זה לתפילה הנוכחית, התפילה החיובית, ואחר כך להתפלל תפילה 18 נוסף בתור השלמה. אז אם את הדלקת כבר נרות, ולכן את לא יכולה יותר להתפלל מנחה, אז אין מה לעשות, תתפללים בערבית, שתיים. ככה יש פוסקים שכתבו על פי השולחן ערוך. מצד שני, יש פוסקים שסבורים שיכולה להתפלל מנחה גם אחרי ההדלקה, וכמדומה נשכח אכן אנשים נוהגות, ולכתחילה יש ההכרעה שהאישה שיודעת שהיא עדיין לפני תפילת מנחה, שהיא תתנה, תנאי כאילו בשעת ההדלקה, שעדיין לא מקבלת שבת בהדלקה, וכפי שהתבהר להלן, שעת 10 דקות למקרה צורך גדול שיש בו חשיבות רבה, התירו שלא תקבל שבת עד 10 דקות, אחרי ההדלקה, ומיד אחרי ההדלקה כמובן, תיקח את הסידור, תתפלל, לא תחכה כשיעברו 10 דקות עלינו. והאי של אברום, כן, שאנחנו מזכירים אותו בשיעורים מתים קרובות, תלמידו של הברדיץ' שבר, בשבוע מבוצ'ת, שהוא כותב, שהאם האישה זכרה בשעת ההדלקה שעדיין לא התפללה מנחה, אפילו שלא חשבה, אני לא מקבלת שבת עד שאני אתפלל מנחה. זה אוטומציה, כאילו התנתה בפירוש לא מקבלת שבת, כיוון שהיא רוצה עדיין להתפלל מנחה, למרות שלא התנתה בפירוש, היא יכולה להתפלל אחרי ההדלקה.
בעלה לא צריך לקבל במקרה כזה?
מה?
בעלה לא צריך לקבל במקרה כזה
כשבת? רגע, לאט, הכל לאט. אנחנו נגיע לדינים הללו עוד מאוחר יותר.
אז היא גם יכולה לאכול.
כמובן. היא תרוויח גם את זה כבר אם היא לא קיבלה שבת, כן? עכשיו שם בני הבית כולל הבעל מותרים במלאכה גם אחרי הדלקת הנרות, אבל סליחה, אחרי שהאישה הדליקה, זה לא מדבר לא על הדלקה שהם הדליקו, כלומר הדלקת הנרות של האישה, למרות שהיא כאילו שליח של כל המשפחה, זה לא עניין שאישה חייבת בהדלקת הנר. יש חובת הדלקת הנר על כל אחד ואחד מן הבית, אבל אישה שליח של כולם, שעושה את זה בשם כולם. אז היה מקום למחשבה שברגע שאישה מדליקה נרות כמו שהיא, קיבלה שבת, אז כבר כולם קיבלו שבת, וזהו, זה כולם תקועים עם כל הנושאים שאמרנו מקודם, המלאכה והאכילה והתפילה וכו'. התשובה היא לא, זה רק האישה בעצמה היא זאת שמקבלת שבת. אבל במגעים עם האיש אם מדליק את הנרות, אז הוא צריך לקבל שבת, לא יאכל 10 דקות אחרי ההדלקה. אין הדלקת נרות בלי קבלת שבת, אין דבר כזה. אז אם גבר מדליק נרות, אז נכון שהוא לא מקבל שבת בשעת ההדלקה, אבל הוא חייב תוך 10 דקות מהדלקת הנרות לקבל את השבת.
מה הגבר אחרת? הוא לא צריך להתנות?
מה הגבר לא צריך להתנות? לא. בשולחן ערוך נאמר שאנשים נהגו שלא לכבות הגפרור אחרי ההדלקה, מכיוון שכחל עליהם שבת, כן? בהדלקה. אז כלומר, אישה הדליקה נרות, את כל הנרות, עכשיו יש לה ביד את הגפרור, את הנר שממנו הדליקה את כולם, היא לא יכולה לכבות אותו, סיימת להדליק, קיבלת שבת. קיבלת שבת בסיום ההדלקה, אז אתה לא יכולה להדליק לכבות את הנר, כך כתוב שולחן ערוך. אז עוד הפעם, בשולחן ערוך כתוב שנהגו אנשים לא לכבות את הגפרור אחרי ההדלקה, מכיוון שחל עליהם שבת בהדלקה, ויש מהפוסקים שדייקו שזה מדובר מברכות לפני ההדלקה. אבל דיברנו מקודם שהאישה נוהגת שמברכת אחרי הדלקת כל הנרות ומחסת הפנים, והברכה שלה זל, אבל אם האישה בירכה לפני ההדלקה כפי שהאחרים נוהגים, אז כמובן שברגע שהיא סיימה את ההדלקת כל הנרות, טוב, עשית כבר הכל, בירכת, סיימת את ההדלקה, קבלת שבת, לא יכולה לכבות גפרורים. אבל אם אנחנו מברכים אחרי ההדלקה, אז יש פוסקים שסבורים שמותר לכן לכבות את הגפרורים. כתחילה כמובן עדיף לא להיכנס לשאלות, לפי שיש מפוסקי דורנו שמדייקים בלשון אדמו"ר הזקן, שאולי באמת ככה, אבל המנהג הרווח הוא להשליך את הגפרור בלי לכבות אותו. ונכון שבדברי אדמו"ר הזקן אפשר לדייק שהוא גם כמאלה שסבורים ש אחרי הדלקת הנרות, אם היא מברכת אחרי הדלקת הנרות, מדויק לכאורה מלשונו שאפשר כן לחבות, אבל כפי שאמרתי, כי הפוסקים אומרים שלא לעשות ככה, ואני זוכר שהתארח אצלי בבית, ניבדל לחיים ארוכים, הגאון החסיד רב שלמה מרוזוב. מי שזכה להכיר אותו, זה היה גאון עולם, אדם שממש היה בקיא בכל התורה כולה, וחסיד עצום, משהו מהדורות הקדמונים שנפל לדורנו. אז זכיתי שהוא התארח אצלי בבית, משהו נדיר בכלל שהוא יצא מגבולות השכונה, ובכלל שהוא יתארח אצל מישהו ויוכל אצל מישהו, הכל מביא איתו, אם היה מגיע לשום מקום, הכל היה לו קופסאות, כל דבר, ואפילו את הנטלה הביא אותו מהבית, היה חסידים הקדמונים הקופונים. אז שהיה אצלי וראה שאשתי חיפתה את הגפרור אחרי ההדלקה, הוא אמר לו שלא לעשות ככה, שצריך להניח את הגפרור ולא לחבות אותו. אז מה יסרב? הוספתי לעניין הזה. עכשיו שאלה, האם ניתן להתנות שהיא לא רוצה לקבל שבת בהדלקה והיא תמשיך לעשות מלאכות? אמרנו שעד 10 דקות אפשר לקבל את השבת, זה יכול להתפרש כאילו למה לא? אם ככה אז בסדר, אנחנו נדליק נרות ואנחנו נחליט שאנחנו לא מקבלים שבת, יש לנו מה לעשות במטבח, צריך לסדר כמה דברים, כמה חילול שבת, אז בסדר. והתשובה היא ככה, שאם האישה שמדליקה מתנה מלכתחילה שלא מקבלת שבת, התנאי זה מועיל במקום צורך חשוב, כפי שאדמו"ר הזקן אומר את הדוגמה שהיא צריכה ללכת למקווה, וכדי שתוכל ללכת לתבילה היא צריכה לעשות כל מיני מלאכות שקשורים בחילול שבת, שבמצב כזה יכולה להתנות שהיא לא מקבלת שבת עד אחרי שלא מקבלת שבת עדיין בהדלקה, כן? והתנאי זה מספיק שזה רק בלב, ולא צריכה להגיד בפירוש אני לא מקבלת שבת בהדלקה, מספיק שחושבת בלב אני לא מקבלת שבת בהדלקה הזו, אבל שלא במקום צורך חשוב, אין לסמוך על התנאי הזה, לפי שיש אומרים שאין הדבר מועיל כלל. כך כותב אדמו"ר הזקן בסימן ר' סמ"ג לסעיף ז', מכיוון שיש פוסקים שסבורים שזה בכלל לא מועיל, אין דבר כזה להתנות תנאים כנגד הפעולה המעשית בפועל, שאתה מדליקה נרות, אומרת עד יקנה ששבת קודש, ועושה תנאים שאני עדיין לא מקבל את שבת. אז נכון שבמקום הצורך הגדול סומכים על המטרים, אבל זה לא סדר. לכן יש כאלה ששואלים אותי, ויש כאלה שנוהגים ככה בלי לשאול, רוצים לנסוע לכותל אחרי הדלקת נרות, כן? וחושבים שהנה אפשר להתנות שלא מקבלים שבת ויגיעו לכותל. והתשובה היא שזה רק באמת בקום צורך חשוב על דרך התפילה במקווה, שמה שאמרנו מקודם, מצבים בלתי אפשריים שככה צריך לעשות. אבל צריך לדעת שמכל מקום, גם כשהאישה מתנה את זה, צריכה היא לקבל עליה שבת בתוך 10 דקות, ואם היא לא יכולה לקבל את השבת, כן, מכיוון שהיא עדיין צריכה לעשות מלאכות גם אחרי הזמן הזה, אז צריך שהבעל יקבל עליו את השבת בתוך פרק הזמן הזה. היא צריכה אחרי הדלקת נרות לנסוע למקווה, זה 20 דקות נסיעה. כלומר, חס וחלילה לא להיכנס לשבת, מדובר הכל בזמן של תוספת השבת, כן? אז היא מדליקה נרות, מתנה שהיא לא מקבלת שבת, אבל אין הדלקת נרות שבת מגולחת כזאת בלית שיתפס באיזשהו קבלת שבת. תוך 10 דקות או היא או בעלה חייבים לקבל את השבת. אם היא לא יכולה כי צריך עדיין להתרחץ ולהשתצר ולעשות כל מיני דברים נורא חשובים לתבילה וכיוצא בזה מהדברים ההכרחיים, אוקיי? אז שבת יקבל עליו שבת תוך 10 דקות מאז שהאישה הדליקה. אבל זה לא קשור, זה קשור למשהו אחר לגמרי, מה שכתוב בריקות הסך של אדמו"ר הזקן, כשקצת השולחן מסביר את זה, זה לא המקום כמה שהוא להאריך, אבל זה הזמן של 10 דקות. וכן, כשתוך הזמן הזה צריך מי שקבל עליו את השבת. והאדמו"ר הזקן מדגיש שזה לא יכול, זה לא כל אחד מבני הבית, כי בפוסקים אחרים אין את ההדגשה שזה צריך להיות דווקא הבעל. לא אומר שכתוב שיכול כל מישהו לקבל, אבל המפורש כותב את זה אדמור הזקן, והוא גם אומר מילתא בתאמה, הוא אומר למה, הוא אומר למה הבעל, כיוון שהבעל הוא בעצם שמותר לה, כשאמרנו בשיעור הקודם, חיוב הדלקת הנרות זה על הבעל. מה זאת אומרת על הבעל? אישה צריכה להדליק נרות, נכון, נתנו את זה לאישה, אבל הבעל הוא זה שצריך לדאוג שכל ענייני הבית יהיו כפי שצריכים להיות על פי תורה. אם צריך להיות נרות שבת, אז זה גם התפקיד שלו, אלא מה שנתנו את זה לאישה מסיבות שונות, שהיא זאת שתבצע את זה בפועל, אבל היא כאילו שליח של הבעל, ולכן או הוא או המשלח או השליח צריך לקבל עליו שבת. אבל אם מישהו סתם מבני הבית, אחד הילדות, אחד הילדים, אחד הבנים, אחד הבנות, תקבל עליו שבת, זה לא עובד. ואם גם הבעל לא קיבל את השבת תוך 10 דקות, לא הוא ולא היא, בחוסר ידיעה או משהו, מסתובב מישהו תמת חוכם שהיה פה בשיעורים ורואה ואומר, אבל מישהו מכן צריך לקבל שבת, אבל הוא כבר עבר יותר מ10 דקות, כבר פספסנו, צריך לחבות את הנרות ולחזור להדליק את זה ולקבל את השבת. זה גם ברכה לבטלה, חס וחלילה, צריך לדעת שזה מה שחייב להיות.
להדליק גם הברכה עוד הפעם?
בטח, אם אני אומר שברכה כזו הייתה לבטלה, אז כמובן שצריך ברכה חדשה. שב שאלה, אם האישה שכחה לברך, האם אפשר להשלים את זה עדיין? מקרה לא הכי שכיח, אבל יכול לקרות. תרדות, ילדים בוכים, בלי עין הרע, איך מה שמה ברכה שברב לייזר ורב שימן קיבל שמה?
שבת שלו יפוך.
כן, לכרב ביתר ולבלבל ושפיזח, כן. שלח אותו לקבל ברכות, אז הוא נתן לו ברכות שהבית שלך יחרב ושהשולחן שלך יהיה מבולבל, והוא נורא נבל. מה אמרו לו? ואמרו לו שלך ברדת השם ילדים קטנים שעשו בלגנים, אז אישה כבר קושי צריך לברך ולעדים ורק אומרת, וכבר תופס את התינוק וכבר נסה להרגיע אותו, ופתאום התברר שאוי, שכחה לברך בכלל על הדלקת נרות. השאלה אם אפשר להשלים את זה עדיין, והתשובה היא ככה, אכן כן, יש, אם הדליקה נרות שכחה ולא ברכה מיד אחר הדלקה, יכולה לברך אחר כך אפילו משחשיכה, שכבר שבת נמצאת עמוק. ואיך עושים את זה? פורסת את ידיה כנהוג אחרי ההדלקה ותברך, כלומר מכסה את העיניים, ואחרי כן מסירה את הידיים ותהנה מהאור הנר. ושכון אור הדבר הזה כשם בסוף סיף יהודה, ובסוגריים הוא כותב ככה, הוא מסביר, סוגריים זה הספר של הדבר הזה כשם, דכיוון שעיקר מצוות הדלקת נר שבת אינה הדלקה בלבד, כמובן הדלקה, אומרים להדליק נר של שבת, אבל לא הדלקה בלבד היא המצווה, אלא ההנאה והתשמיש לאורה היא עיקר המצווה, אלא שהדלקה היא התחלת והכנה למצווה הזו, כן? ולכן מברכים עליה, את הברכה עושים על ההתחלה וההכנה, אבל ההנאה והתשמיש לא רע זה עיקר המצווה. וזו ששכחה ולא ברכה בתחילת המצווה יכולה לברך קודם עיקר המצווה, דענו קודם שתהנה לאורם. כלומר, אז מה יש לנו בלשון הזה? אף אחד לא שואל שאלות, אז אפשר להמשיך הלאה, אבל לכאורה אפשר לשאול פה שאלה. קודם שתהנה לו, קבוע זה מה לעשות, זה ברור. קודם שתהנה לו רם, אבל אם היא כבר נהנתה לו רם, היא ישבה כבר ונהנתה מאור הנר. אבל הלשון הוא קודם שתהנה לו רם, לא? ככה עוד נקריא עוד פעם את הלשון. דכיוון שעיקר מצוות הדלקה שבת אינה הדלקה בלבד, אלא הנאה והתשמיש לא רע היא עיקר המצווה, אלא שהדלקה היא התחלת והכנה למצווה הזו, ולכן מברכים עליה, וזו ששכחה ולא ברכה בתחילת המצווה יכולה לברך קודם, עיקר צדנו קודם שתן לאוריו. אבל הפירוש כמובן זה לא בקונטס אחן ספקות ג' האדמו"ר הזקן בתור דבריו כותב ככה שם, יכול לברך להדליק. איך מברכים להדליק? איזה ברכה מברכת? בין כשמברכים מיד אחרי ההדלקה, אז רק הרגע הדלקתי וכשמכיסיתי את העיניים עוד לא נהנית, מברכת להדליק נר של שבת. אבל את מברכת עכשיו אחרי שכבר שעה נרות האלה דולקות, מה זה עכשיו להדליק נר של שבת? את לא מברכת ליהנות מנר של שבת, להדליק. אז בקונטס אחן האדמו"ר הזקן מסביר את זה ככה, יכול לברך להדליק והכוונה שיהיה נר דלוק, הנה מי שציוונו להדליק אם אינו דלוק כדי לענותו. עכשיו שהוא דלוק אנחנו נהנים גם כן, והנאה הזו עיקר ציוויו. מהבנת הטעמים האלה נראה שזה לא תלוי בעובדה אם היא כבר נהנתה או לא נהנתה כבר, עובדה שעכשיו יש נר דלוק, עכשיו שהוא דלוק אנחנו נהנים גם כן בלשון אדמו"ר הזקן, זה מה שצריך. מה שכתב שם קודם, הכוונה קודם שמסירים מהעיניים, זאת הכוונה קודם. שאלה נוספת, מה קורה באמת שנכבה הנר? עכשיו לפני שבת, כמה בשבת אי אפשר להדליק מחדש. מה קורה שהדליקה את הנר? שמליקה שתי נרות, חתנה, הדליקה שתי נרות, והנרות קבעו.
הברכה.
רק רגע, עוד מעט נראה. אם קבעו אחד מהם או יותר, אם נשארו עוד נרות לא קיב, אז ככה. אם לא קבעו כל הנרות, רק אחד מהם או יותר, אבל נשארו עדיין נרות דולקים, אז אם הם קבעו מחמד שלו עוד לא כראוי, פשוט לא הדליקה כראוי, רק נתנה לזה הדלקה קטנה ורצה הלאה, ואופ, זה קבע. אמרנו מקודם שצריך להדליק עד שיחוז האור ברוב הפתילה שיוצאת מהנר. אבל היא לא עשתה כך, היא הזדרזה, וקבע בגלל שלא הדליקה כמו שצריך. אז מותר גם לאישה עצמה לחזור ולהדליק אותו, כל עוד היא לא ברכה. כן, למרות שהיא סיימה כבר את הדלקת שתי הנרות, ומבחינתה היא כבר סיימה, אבל פתאום רואה שעדיין אחד מהם לא הודלק כראוי, והיא עדיין לא ברכה, אז ההדלקה כזו לא נחשבת, וכאילו היא עדיין לא סיימה את ההדלקה. אבל אם הנר הודלק כן כראוי, אז היא מבחינתה עשתה הכל, רק סיבה כל שפתאום נכנסה איזשהו רוח וחיפתה את הנר, כן? אז אם היא סיימה את הדלקת כל הנרות, אפילו שעדיין לא ברכה, היא לא יכולה לחזור ולהדליק. את סיימת, ברגע שסיימת את כבר קיבלת שבת, כן? ואת עכשיו הולכת לברך, כן? אז פתאום שבא רוח ועוד לפני שהספקת לברך נכבה לך נר, אבל את סיימת. אם הנר קבע מחמד שאת לא הדלקת טוב, אז פשוט לא סיימת, הנר הוא כאילו לא הדלקת אותו עדיין. אבל אם את מבחינתך עשית כל מה שצריכה לעשות, ופתאום בא איזשהו רוח או שעבר איזשהו ילד רץ מהר והנר קבע, אז זה נקרא שאת מבחינתך סיימת, את לא יכולה להדליק עוד הפעם. עכשיו אם קבעו כל הנרות שהדליקה, כן? ולא משנה אם מחמד שלא הדלקו כראוי או בסיבה אחרת, כל עוד שלא ברכה על ההדלקה, יכולה היא עצמה לחזור להדליק הראוי, מכיוון שאם קבעו כל הנרות, זה כבר נחשב... סליחה, אם זה קבע מחמד שלא ידלקו כראוי, אז כמובן שהיא מדליקה מחדש. אבל אם קבעו מחמד סיבה חיצונית רוח, אז בפוסקים מדובר, זה באדמו"ר הזקן לא מצאתי, שאכן חייבת לחזור ולהדליק. מכיוון שהאדמו"ר הזקן בסוגריים שם בסוף הסעיף כותב שעיקר מצוות הדלקת לשבת אינה הדלקה בלבד כפי שהזכרנו מקודם, אלא הנה ותשמיש לו, ראה עיקר המצווה. ומילא אם הנרות קבעו, אז אומנם הדלקת, אבל הנה ותשמיש לו רק ולא שייך. אז אם נר אחד לפחות נשאר דולק, אז יש את הנה ותשמיש לא רע לו של כל הנרות, מצטערים, זה רק נר אחד, אבל זה מה יש. אבל אם כל הנרות קבעו לפני שהספקת לברך, אז הנה ותשמיש לא קיימת, אז חסר בעיקר המצווה. אבל הפוסקים כותבים שכיוון שזה לא מפורש, אז שאישה לא תעשה את זה בעצמה, שתבקש ממישהו שעדיין לא קיבל שבת שיעשה את זה. דבר נוסף, לא לברך על ההדלקה הנוספת הזאת, כיוון שכאמור זה לא מפורש, זה למד רק מדיוקים. אז זה השיעור להיום בדינים הללו, ובעזרת השם בשיעור הבא יהיה המשך דין הדלקת נרות.